ערב טוב, אורחים הבאים, שנה טובה, תחילת השנה החדשה שהחלה בראש חודש ניסן, המציאות של הניסים שאנחנו פוגשים בניסן, כדאי להזכיר מה עניינו של נס. נס עניינו הארת פנים. את המציאות השם יתברך מנהיג בכל עת ובכל זמן. רק יש זמן שזה בהסתרה של החוקיות של הטבע, שגם זה חלק מהנהגתו יתברך. ויש זמן שזה הארת פנים, שאנחנו רואים שהמציאות הטבעית משתנה עבור ישועתנו, אז נכנסת שמחה גדולה בלב. אנחנו מרגישים שאנחנו לא לבד. אנחנו מגלים את המשמעות הנפלאה שיש בקיום שלנו. והנה בליל הסדר אנחנו יכולים להתחיל סדר חדש בחיים. בכלל המושג סדר זה הזדמנות להתבונן במושג סדר. אנחנו משתמשים בו הרבה. אני בסדר. מה שלומך? בסדר. הכל בסדר? תנסו לראות ועוד איזה הזדמנויות ומשתמשים במילה סדר. בעיקר יש לנו את ליל הסדר. סדר זה שלדברים יש את המקום שלהם. ובכלל כדאי להזכיר שהמושג סדר זה גם במקום וגם בזמן. סדר במקום. מתי זה נחשב שהבית מסודר? לפי איזה החלטה אני יכול להגיד שהבית מבוגן ומסודר? יכולה, אם ניכנס לזה בפילוסופיה למתחילים, אז מה פתאום שאפשר לקרוא לזה, מדוע שנגיד על דבר שהוא מבולגן? אלא בהתייחסות בסיסית לעניין, סדר זה אומר שלכל דבר יש מקום והוא במקום. זה שני עניינים. א', שיש לו מקום, אז הבלגן זה אומר שיש לו מקום וכרגע הוא לא במקומו. אז צריך שני עניינים של סדר, גם שלכל דבר יהיה מקום ושהוא יהיה במקום. שיהיה לו מקום לחפץ, הוא יהיה במקום שלו. עכשיו, רבי נחמן מרחיב את המושג סדר ואומר שהמציאות מתנהלת כפי רצוני, זה נחשב שחיי הולכים כסדר. וכשיש עוד ועוד נקודות בחיי שלא מתנהלים כפי רצוני, זה נקרא שלא כסדר. הדבר שהכי לא כסדר בחיי האדם זה שהוא משועבד. שורש של המילה משועבד או של שעבוד זה המילה עבד. זאת אומרת שבן אדם לא פנוי להיות הוא. לא פנוי לממש את האיכויות שלו ואת הטוב שלו שאיתם הוא יוכל לפעול בעולם. בליל הסדר אנחנו מתחילים סדר חדש בעולם שלנו. אנחנו יוצאים מהמצב שלא כסדר ונכנסים לסדר. הדבר שהכי לא כסדר במציאות חיינו זה שאנחנו משועבדים תחת שלטון אחרים. ומעניין שרבי נחמן טוען שגם הצבות זה שיעבוד. מרחרות זה שמחה, זה הפניות, המרחב הפנימי להיות אני. ובעצבות זה שיעבוד, אני בעצם לא נמצא במקום שלי, לא נמצא בעניין שלי. אז ליל הסדר זה בעצם הזדמנות להתחלה מחודשת ומבורכת. אנחנו רואים דבר מפתיע. שכל לוח השנה היהודי יש מי שחוגג אותו יותר ויש מי שחוגג אותו פחות. אנחנו רואים שלכל חג יש לו את הרייטינג שלו. אני אומר בכלל הציבור, לא רק אצל שומרי מצוות. יש את הרייטינג של פורים, יש של חנוכה, יש של יום כיפור, יש של סוכות. מבין מה שהזכרתי עד עכשיו, מה זוכה להיענות הכי גבוהה מכל אחד? כיפור, נכון. יש שבועות, יש ליל הסדר, יש שביעי של פסח. הדבר המעניין הוא שליל הסדר זוכה להתעניינות הכי גבוהה בעם. ביחסיות. להתעניינות הכי גבוהה וההיענות הכי גבוהה. גם כאלו שכל השנה אין להם עניין בפרקטיקה היהודית, בליל הסדר הלב מתעורר. זה מעניין מה יש בו בליל הסדר. למה לא בחג השבועות? האם נטיל את כל כובד האחריות על הגפילט פיש או על החריימה שהוא זה שמושך? האם זו התשוקה הגדולה למצות, או התשוקה הגדולה לפגוש את הדודה שלא ראינו אותה, או את החותנת, כל אחד לפי העניין? אלא מגלים לנו רבותינו שבליל הסדר יורד אור רוחני גבוה לעולם. יורדת הערה רוחנית שהיא כולה מתנה מאת הקדוש ברוך הוא לנו. ההתנהלות הרגילה בחיים בשביל שיושפע עלינו שפע אורה וברכה זה לעשות קודם כל איזושהי התעוררות מצדנו. וזה נקרא התערותא דלתתא. תרגום לעברית, התעוררות מלמטה. שבן אדם עושה פעולה בהשתדלות שלו לבחור בטוב, ואז הוא זוכה להתעוררות ואור חוזר מלמעלה. ההתערותא דלתתא מביאה התערותא דלעילא. או בניסוח חז"ל אחר שנאמר פיתחו לי פתח כפתחו של מחט, נפתח לכם פתח כפתחו של אולם. בליל הסדר החוקיות הזו משתנה. הלילה הקדוש הזה מאיר, שעליו נאמר לילה כיום יאיר, כחשיכה כאורה, בלילה הזה יש היפוך של המציאות, לילה כיום יאיר. גם במצב של ההסתרה הכי גדולה אנחנו מקבלים אור, כחשיכה כאורה. גם אם בן אדם לא עשה שום הכנה מוקדמת. המילה פסח יש לה הרבה משמעויות. זה גם פסח, הפה שמדבר. וזה גם פסח מלשון דילוג, שהקדוש ברוך הוא דילג על בתי בני ישראל ונדלג. מכת בכורות. אז בחסידות היו אומרים שפסח זה דילוג. זאת אומרת, שגם אם בן אדם לא עשה את ההכנות הנדרשות ליציאה לחירות, כפי שנדרש בכל זמן אחר בשנה, בליל הסדר אנחנו מקבלים את זה ככה במתנה, זה כביכול דילוג על ההתנהלות הרגילה. אומר רבי ברוך ממז'יבוז', רבי ברוך ממז'יבוז' היה הדוד של רבי נחמן. הבעל שם טוב הקדוש הייתה לו בת שקראו לה עודל, עודל. לעודל הייתה בת שקראו לה פייגה, בעברית ציפורה. ולפייגה היו לה שני אחים. אח אחד קראו לו אפרים, ואח אחד קראו לו ברוך. הם שניהם היו ממנהיגי תנועת החסידות. אלו האחים שלה של פייגה. זה מי הילד שלה? נולד לה תינוק קטן, שקראו לו נחמן, ושהוא גדל, איך קראו לו? רבי נחמן. זה כבר טקסט קבוע, אתם אומרים, אין הכירים. נכון. רק סיפרת על הברית, שהזכרת את הברית שלו, אז מספרים שבברית של רבי נחמן, אז אמא שלו פייגה פנתה לאח שלה, שהיה מצדיקי הדור, רבי ברוך, ואמרה לו, בבקשה, תתפלל על בני, שלא יהיה עליו מחלוקת. תראו מה מטריד את האמא בברית של הבן שלה, כנראה. אומרים עליה שהיה לה רוח הקודש, היא הייתה, קראו לה פייגה הנביאה, כל כך הייתה מיוחדת. אז כנראה שהיא לא סתם פנתה לאחיה לברכה לא שגרתית, לבקש על התינוק. אז רבי ברוך אמר לה מאוחר מדי. לבקש את זה היית צריכה קודם. בכל אופן, אז אמר רבי ברוך, מה זה הפסח? על מה הקדוש ברוך הוא דילג ביציאת מצרים? אומר, הוא דילג אפילו על הפתחו לי פתח כפתחה של מחת. זאת אומרת שאם החוקיות האלוקית שבכל זמן לעשות איזושהי הכנה מתאימה בפסח, אם אנחנו באים כפי שאנחנו. אמנם, בשביל שהאור ייקלט צריך כלים. אז הכלי הבסיסי זה קודם כל היעדר חמץ, שלא יהיה חמץ. וגם העניין של עיקר הביטול חמץ זה קודם כל במחשבה, שמבחינתי זה אפקר אמיתי. אפקר גמור. לפעמים בן אדם, אם הוא זוכה, כדאי לעשות מכירת חמץ. אפשר גם לעשות מכירה באינטרנט. לומר, איפה איזה כלים או איזה דברים הם... תקראו באינטרנט איך לעשות מכירת חמץ. אבל עיקר הביטול זה גם לנקות את הבית, אבל גם בן אדם יכניס במחשבתו שכל מקום שיש לו חמץ, זה גם הנוסח שאומרים בבדיקת חמץ ובשריפת חמץ, שאני מבטל את זה כאפר הארץ. אני זוכר שליל הסדר אחד שהגרנו בחווה, חוות יישוב הדעת, אז ככה באותה עת, זו הייתה השנה שככה התעסקנו בחקלאות, כמה שנים עסקנו בחקלאות, על מה שאני רוצה לספר שליל הסדר נכנס. ובעיקרון אסור לאכול חמץ מצהרי היום, זה לא רק מהלילה, כבר מצהרי היום אסור לאכול חמץ. ליל הסדר נכנס, ככה אני יוצא מהבית עם הילדים, עם הבגדים החגיגיים לבית כנסת, ואני רואה שק חיטה, שק של גרגרי חיטה, והוא היה בוודאות חמץ, כי ירדו עליו גשמים והוא החמיץ, ששכחתי ממנו, בכלל לא היה לו תודה, וזה חמץ גמור. אז באותה עת, לא היה לי מה לעשות, והתנחמתי בליבי שעיקר ביטול החמץ זה ביטול במחשבה, כי אנחנו אומרים שיהיה החמץ כאפקר, כאפר הארץ. אני מבטל אותו, כל חמץ, השאור שיש ברשותי, שיהיה מבוטל ואפקר כאפר הארץ. טוב, אני חוזר מהתפילה. אני חושב שזה היה אולי גם ליל הסדר שיצא בשבת, שאין מה לזה, המוקצה, אפשר רק מקסימום לחסות את זה או משהו. בכל אופן, אבל שמחתי בליבי, זה לא לכתחילה, שהביטול בלב. אני חוזר, ואז אני רואה את הסוס של השכן, שהוא שחרר אותו, אוכל מהשק הזה. התחלתי בליבי להגיד, איזה חוצפה, מה הוא ככה חושב הסוס הזה, להיכנס לזה ולגעת ברכוש של אחר ולעשות כאלה נזקים? פתאום תפסתי את עצמי, אמרתי, ריבונו של עולם, זה מה שביקשת, שזה יהיה הפקר, שלא אכפת לך מזה לגמרי. הפקרת באמת או הפקרת בכאילו? אמרתי, אם הפקרת לגמרי, מה אכפת לך מה עושה הסוס? זה לא שלך בכלל. פתאום תפסתי את עצמי ככה, גם אחרי זה ראיתי איזה נס, הוא עשה עבודה יסודית, הוא ממש לא השאיר, אולי אפילו לעס גם את השק בעצמו, אבל ראיתי בזה, א', השגחה נהדרת, אבל ראיתי כמה שאנחנו אומרים הפקרת, אנחנו צריכים כמה שניות להתעשת, ולהיזכר שבאמת הפקרנו את זה. סיפר איזה חבדניק, שהוא מכר את החמץ שהיה, לא היה לו כמה בקבוקי ויסקי עיקרים, אז הוא מכר לשכן שלו את ה... אמר לו, זה מכירת חמץ. אז הוא בא אליו בפסח, אומר לו, אתה רציני? זה... אתה סגור על העניין שמכרת? אני אומר, לאיזה שאלה? זאת אומרת, אפשר לשתות מהוויסקי? אמר, כן. הזמין את כל החברים שלו, אותו שכן לא יהודי. עשה חגיגה, אחרי הפסח הוא בא אליו עם כמה משקעות כנראה יותר יוקרתיים, הוא אומר לי, כל כך נגע בליבי, שזה לא הייתה מחירה מן השפה אל החוץ, שהיית על זה באמת, אמר, הרגשתי שאתה אומר לי, בלב שלם, אמרתי, אני אצ'פר אותך במשקעות יותר טובים. על הנקודה הזאת שמחירת חמץ, יש שיכולים לראות בזה טריק הלכתי, ויש באמת בהסכמת הלב, שבאותה עת אני יכול לזה בלב שלם. אז הנה קיבלתם את הסיפור על הסוס שאכל חיטה מונבטת, הוא כנראה רצה אותה בריאותית יותר, חיטה מונבטת, בליל הסדר. תחזור לעניין של רבי ברוך מז'יבוש, אז הוא אומר, בליל הסדר יש את הדילוג. את הדילוג על הפיתחו לי פתח כפיתחו של מחט. אבל מה כן צריך את הכלי? שלא יהיה חמץ, אכילת מצה, כזית מצה, בליל הסדר זה עניין גדול של לאכול מצה שמורה, ואמירת האגדה. כי מה עושה אמירת האגדה? אמירת האגדה זה גם העניין של פסח מלשון פסח, זה הפה שמדבר. במצרים הדיבור היה בגלות. לא האמנו שיש מי ששומע אותנו, שהדיבור מגיע לאיזה מקום. יש בן אדם שיכול להתייחס לתפילה כפסיכותרפיה, אבל בעניין הזה, ויצעקו אל השם בצר להם עם מצוקותי מצילם, שהקדוש ברוך הוא שומע אותנו. באמת העניין העיקרי של ליל הסדר זה הכזית מצה ואמירת האגדה. כמה שאפשר לא להפסיק בדיבור, בדיבור מיותר הכוונה, ולהיות בשימת לב מלאה על המילים. עבדים היינו במצרים, מה נשתנה הלילה הזה? ועיקר העניין זה גם לספר, סיפור יציאת מצרים זה עיקר העניין לספר לילדים. תו למען תספר באוזני בנך. אז אומר חכמנו שזה לא רק לספר לילדים, למי שאין לו ילדים, ומי שהילדים לא לידו, ומי שלבד בליל הסדר. אז הדברים נאמרים גם כלפי הילד שבתוכנו. זה הזמן, פחות משבוע לפני ליל הסדר, לחדש את היחסים עם הילד, עם הילדה, שבתוך כל אחד ואחת מאיתנו. הילד שבתוכנו זה אותו כוח, זה אותה ראשוניות בתוכנו שמאמינה בהתחדשות. היא גם מאמינה בהתחדשות וגם קצת איבדנו את האמון במהלך השנים. בליל הסדר זה ראש השנה לאמונה. או ממילא זה גם ראש השנה לאמון. זה הלילה הכי מכונן בעם ישראל. זה הלילה שממנו אנחנו מתחילים מהלך חדש של סדר. של יציאה לחירות, כמו שאמרנו קודם, של אמונה בטוב שבנו. באמונה שאנחנו לא לבד. באמונה שאין באמת מציאות סגורה שהיא לא ניתנת לפריצה. פרעה אמר מי השם אשר אשמע בקולו. פרעה מאמין במערכת הסגורה של הטבע, שבלתי אפשרית לפריצה. כשעם ישראל יוצא לחירות, הוא בעצם נותן בשורה לכל העולם, שאין מצב שהוא סגור והוא בלתי ניתן לשחרור. גם במקום שנראה שהכוחות הטבע הם כל כך חזקים, כל כך עוצמתיים, והכוחות שהיו למצרים הקדמונים, הם שלטו ברמה הכי גבוהה שאפשר לשלוט בכוחות הטבע. ובאמת פרעה אומר, מי זה הקדוש ברוך הוא שרשמה בקולו? מי הוא זה? ומגיע ליל הסדר ואנחנו יוצאים לחירות. אנחנו מתחילים את הסדר החדש בחיים. וזו הערה בזמן שכל אחד יכול להתחבר אליה. מדגיש הרמח"ל, זה מובא בחסידות ובעוד הרבה מקומות, שכשאנחנו חוגגים את החג, אנחנו לא חוגגים משהו שהיה בעבר, אנחנו מציינים גם אירוע שהיה לפני 3,300 וכמה שנים, וגם אותו אור, כפי שהוא היה בליל הסדר הראשון, שב ומופיע אצל כל אחד ואחד מאיתנו להגיעו לשולחן הסדר. אצל כל אחד ללא יוצא מן הכלל. האור של היציאה לחירות. ואומר הזוהר הקדוש על אכילת המצה, שזה לא רק אכילה טכנית של מצווה, זה מאכל אמונה ומאכל רפואה. שזה ממש לאכול אלוקות. חיים לחיים. ברוך אתה אדוני בן מלך העולם שאתה נהיה. תחשבו איזה מתנה יש לנו שבוע שלם לאכול מצה. אמנם מהתורה החיוב הוא לאכול מצה רק בליל הסדר. כל שער הפסח העניין הוא להימנע מחמץ. אף על פי כן חסידים היו אומרים שעל כל כזית מצה ומצה שאוכלים בן אדם מקבל אור רוחני עליון. עד שמגיע השביעי של פסח. לפני כמה שיעורים דיברנו על כך, ברעיון שאני מזכיר אותו מדי חג, שם הרב גינזבורג הוא אמר, שחג ראשון של פסח זה תיקון של הקלסטרופוביה. חג שני של פסח זה התיקון של הפרנויה. אחרי זה המשיך את הרעיון הזה לכל אורך החגים, עם רעיונות יפים ונחמדים. זה לא במקום טיפול קונבנציונלי מקובל. אני רוצה להשתמש ברעיון הזה, שאנחנו מרבים להזכיר אותו, מה זה קלסטרופוביה? זה פחד ממקומות סגורים. מאיפה זה מגיע? זה חוויה בנפש שבן אדם היה פעם במקום סגור, וזה היה כל כך סגור, שהוא הרגיש מצוקה וחוסר אונים. אז כל מקום שהוא נכנס למקום סגור, עולה לו חרדה שבעצם אולי הוא לא יכול לצאת משם. אז על ההתחלה שהוא נכנס למקום הסגור, עולה שם החרדה. אבל החרדה הזו נרשמה במערכת אצלנו כתוצאה מזה שהייתה פעם סיטואציה שלא יכולנו להשתחרר ממקום סגור. אומר הרב גינזבורג שבליל הסדר זה תיקון של הקלסטרופוביה בשורש. זה לא רק למי שסובל מזה, אלא לכל אחד מאיתנו יש לו באמת חשש ממקום סגור. המציאות הטבעית יכולה להיות סגורה, אבל באמונה אנחנו מקבלים את הכוח של לצאת מתוך אותה מערכת בלתי אפשרית. על מצרים כתוב שמעולם לא ברח עבד ממצרים. עבד זה גם עבד לדפוסים שלו, להתמכרויות שלו, שראה לו בלתי אפשרי שאפשר להשתחרר. ליל הסדר אנחנו משתחררים. בשבי של פסח, מה קורה? מה היה, אנחנו חוגגים את החג שבעה ימים, אבל מה היה היסטורית בשבי של פסח? נקרא הים סוף, אבל זה היה סיומו של התהליך. בני ישראל מגלים שהמצרים רודפים אחריהם. זה לקח שלושה ימים ש... בכל אופן, המצרים רדפו אחריהם. ועולה חרדה גדולה. מה החרדה שעולה? חרדה על זה ש... מאחורה המצרים, מקדימה הים, ומהצדדים המדבר, עולה פחד גדול מאוד. חוויית הרדיפה גורמת לפעמים לבן אדם להתחרט על הצעדים הראשונים שהוא עשה כבר. היו כמה תגובות מצד עם ישראל למהלך הזה. אחת התגובות הייתה שאמרו למשה, מה הוצאת אותנו ממצרים? בואו נחזור חזרה למצרים. אז אפשר לומר שזה דפוס פעולה בנפש, שכל אחד שיוצא לחירות, אז אחרי שהוא כבר טעם את הטעמה של חירות, מגיע זמן של משבר. וכשמגיע המשבר, עולה איזשהו קושי, אז אחד הדברים שהוא רוצה לעשות במשבר, זה לסגת חזרה. זה לסגת אל המקום המוכר או ידוע, אף על פי שאנחנו יודעים כמה היה קשה במצרים, אבל אף על פי כן, היו שאמרו, ניתנה ראש ונשוב המצרימה. בואו נחזור לשם, למוכר ולידוע. אבל סבלנו. זה גם הדפוס שגורם לאנשים לחזור לאקסים שלהם. אפילו שהם די סבלו בקשר, אבל הריקנות הזו והמשבר גורמת לבן אדם לשכוח את זה. זה באמת מה שצריך לעשות במשבר, אותו משבר. זה ודאי לסמוך להתקדמות שחווינו, ולהתפלל לא לסגת, אין צורך לסגת, ואין גם צורך להכריע את זה בעצמנו. עיקר העניין זה קודם כל להסכים להישאר על מקומנו באותו רגע. כי בדרך כלל בן אדם או שהוא נאבק בדברים שלפעמים למעלה מכוחותיו, או שהוא בורח. האפשרות השלישית זה להמשיך להיות בסיטואציה. אמנם אצל בני ישראל שם ליד הים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, דבר אל בני ישראל וייסעו, תמשיכו. אבל יש ים, תמשיכו. עכשיו אני רוצה לספר לכם על משל בודיסטי, ולידו משל מהמדרש, זה מצא את ההבדלים. זה משל מעולם הזן, על נזיר שעושה מדיטציה ביער, ולפתע הוא שומע את הנמר מתקרב אליו. זאת אומרת שהמדיטציה לא הייתה מספיק עמוקה כשמע את הנמר. או אולי שלקראת שהוא סיים, הוא מתחיל לרוץ. בורח מהנמר, רץ, 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 רץ. אתם יודעים שבזמנים כאילו בן אדם הופך להיות עצן מקצועי, והנה הוא מגיע לקצה המצוק. ובקצה המצוק, הוא מנסה קצת לרדת, הוא רואה שם עץ. יש תאום, אבל תופס את העץ, נתלה על העץ. מתחתיו התאום, מעליו הוא כבר רואה שהנמר הגיע, נמצא שם על שפת המצוק. ובינתיים הוא כבר שומע את החריקות של העץ, השורשים שלו מכובד המשקל, גם כן כבר מתחילים לזוז. והנה הוא מסתכל. רואה שעל העץ יש דובדבן אדום בשל. ספר את האגדה, שהוא כותב את הדובדבן, הם מכניס אותו לפה, והסיפור מסתיים שכתם הזה מעולם לא בא אל פיו. אני בתור נער צעיר שקראתי את זה, מאוד התבאסתי על הסיומת הזה. נו, מה נהיה? מה נהיה עם הנזיר? העץ קרס, הנמר הגיע. נם, אפשר להבין את המשל הזה, זה כביכול לקוחו של הרגע. אמנם יש תאום, יש נמר, אבל הטעם של הדובדבן זה כרגע נוכחות מלאה בהווה. יש על זה עוד הבנות. אבל זה סיפור, אולי אתם יודעים מה היה הסוף עם ה... לך לא משנה, את מתכוונת. נכון. זאת אומרת שכשאנחנו ברי דעת, ומביני עניין, אז אנחנו מבינים שהסיפור מסתיים טוב. אבל יש את הילד הקטן שרוצה, כמו בסיפור, איך מסיימים? זה לא יפה לסיים סיפור ככה. את המכוון במשל, אני מניח שהבנתי, כמו שהסברת אותו יפה. השאלה האם מותר לילד לבקש את הסוף. אז בשבת נתתי שיעור, הזכרתי זה, אז ביקשתי מכל אחד שיספר סיומת. אז עלו כמה אופציות שהנמר טרף את הנזיר, והייתה גם אופציה שהנזיר טרף את הנמר. למה הזכרנו את המשל הזה עכשיו? אמנם עכשיו זה רק פריחת הדובדבן, זה עוד לא עונת הדובדבנים. אומרים שאצל היפנים בפריחת הדובדבן זה ממש חג לאומי. זה נקרא סאקורה. סאקורה. בתחילת אפריל, 4 ימים, יש להם שבוע, הם קוראים לו שבוע הזהב, גולדן ויק. אז אנחנו עוד לא, אמנם בפריחת הדובדבן, למה הזכרנו? שם מספר המדרש על מה? על היונה שאף עלה בשמיים. ולפתע מגיע הנץ, והנץ רוצה לדרוס אותה. המילה לדרוס, המקור שלה זה באופו דורסים. טוב, אז היא נמלטת אל נקי כסלע, שלשם הנץ לא יכול להיכנס. היא באה לנחות, היא שומעת את הנחש שמתרומם לקראתה. לצאת החוצה היא לא יכולה, כי שם נמצא הנץ. לנחות היא לא יכולה, כי נמצא הנחש. מה היא עושה? מטפחת בכנפיה וקוראת לבעל השובח שיבוא להצילה. אומר המדרש, כך היו בני ישראל שיצאו ממצרים. מאחורה המצרים זה כמו הנץ, הם מקדימה הים. ובמצוקה הגדולה הזאת, מטפחת בכנפיה וקוראת לבעל השבח שיבוא להצילה. בסיפור הבודיסטי, שהוא סיפור מאוד יפה, זה סיפור שאין שם את ריבונו של עולם. אז באמת יש את הנמשל על כוחו של הרגע, על העוצמה של אותה נוכחות עם אותו פרי נפלא. אבל כביכול בתוך המערכת הסגורה הזאת אין לאן לסיפור, לאן להתפתח עוד. סיפור עם היונה, גם בתוך סיטואציה שהמציאות היא סגורה לגמרי, שנראה שאין מוצא אי אפשר למחות, אי אפשר לצאת החוצה. והנה מגיעה, זועקת, מטפחת בכנפיה וקוראת אל בעל השובח שיבוא להצילה. כך עם ישראל. הוא קורא לקדוש ברוך הוא. העבודה שלנו היא לפעול בעולם, לפעול במציאות, כמה שאפשר, כמה שניתן. אבל כל פעם שהמציאות נראית לנו סגורה, נראית לנו בלתי ניתנת לפתרון, בלתי ניתנת להיפתחות, להאמין שזו אשליה, זאת אומרת, זה באמת המציאות של עולם הטבע. והכוח שלנו זה לשאת את אותה תפילה. לבקש. ואת זה אנחנו מקבלים בפסח. בפסח אנחנו מקבלים את השחרור מהקלסטרופוביה, את השחרור מהפרנויה. כביכול הפרנויה היא תגיע רק אחרי שיצאנו לדרך, אחרי שעשינו צעדים ראשונים. כביכול אדם לא יחווה את זה אם הוא לא טעם את הטעם של החירות. עד כדי, צד אחד הוא נורא שמח על ההתקדמות שלו, אבל הרבה פעמים הוא אומר, טוב, חלס, אני חוזר חזרה. זה לא הולך. למי מעלה השלום קרא לזה, מתקרבת ובורחת, בונה ומפרקת. שזה לא יישאר רק בלשון נקבה. מתקרב ובורח, בונה ומפרק. יש את האפשרות שזה להישאר על מקומי, אבל מתוך תפילה, זה לא מתוך אדישות. זה בדיוק כמו שסיפרנו את המעשה ממרור של רבי נחמן, על אותו יהודי וגרמני, שהחבר של היהודי מנחה את ידידו הגרמני איך להשתתף בסעודת ליל הסדר בלי שיעלו עליו. ויהנה מסעודה טובה, רק הוא שכח להגיד לו שאוכלים מרור. הזכרנו את זה בסיפור לפני שבועיים, שיעור לפני שבועיים. עכשיו, מה הפואנטה שם בסיפור? זאת אומרת, מה המשפט שממנו מתרחש סיפור? זה שכח להגיד לו מרור. כי אם היה אומר לו שאוכלים מרור, לא היה סיפור, היה מגיע מרור, הוא היה יודע שמיד אחרי זה כבר יש שולחן עורך. אז מה היה צריך בעצם לעשות במרור? להמתין, כי זה כבר ממש קרוב. אז אותו עניין, היכולת שיספרו לנו שיש מרור, ולהמתין. רק שזו המתנה לא מתוך אדישות, ולא מתוך ייאוש. זו המתנה מתוך אמונה שאני בדרך. ואני מבקש את הכוחות לא לסגת לאחור. ואת זה אנחנו מקבלים בחג הפסח. חלק מהעניין גם שאוכלים את המצה, המצה מסמלת את האגו, את היצר הרע. כי ידוע שבלחם יש את ארבע היסודות, אש, רוח, מים, אפר. האש זה באש, בתנור. המים שמגבלים את העיסה, את העיסה. רוח זה התפיחה של הבצק. ואפר שבו גדלה החיטה. אש, רוח, מים, אפר. מה חסר במצה? יש את הכל, יש את האש, יש את המים, יש את האפר. מה אין? אין את הרוח, אין את התפיחה. אומר הרמח"ל הקדוש, שהתפיחה היא מסמלת את הגאווה, את האגו. אז אומר, אם ככה, אם זה כל כך טוב, עכשיו זה לא רק סמל. צריך לדעת שזה באמת כוח רוחני של ביטול האגו, זה לא סמל למשהו. כשאנחנו מקיימים מצווה, אומר בעל התניא, שאין לנו אפשרות להגיע לדבקות ממש בקדוש ברוך הוא, כי לית מחשבה תפיסה בי כלל, המחשבה האנושית לא יכולה לתפוס את האלוקות. אבל אומר שאנחנו מקיימים את רצונו במצווה, באותה עת אנחנו מתאחדים איתו באחדות גמורה ממש. אז זה לא רק סמל למשהו, זה הדבקות בעצמה באותו רגע של אכילת המצה. היו צדיקים שהיו אוכלים את הכזה התמצה בליל הסדר, ועיניהם היו זולגות דמעות מהתרגשות של אותו, מה? של המצה. של הכזה התמצה. כנראה את מציינת גם שבחריפות של החזרת גם יש דמעות. אני לא... אני לא שולל את מה שאמרת, רק רצוני היה לומר על המצה. מציינת פה שהמרור, לפי מנהגי אשכנז, ממש מגרדים חזרת, שורש, וזה חריף עד למאוד מאוד. וזה גם סגולה לבכות. כן. אבל היו ממש, עיניהם זולגים מאוד מרוב התרגשות. ממש קיים את רצון השם באכילת כזית מצה. כדי כך שהרבי מלובביץ' מאוד עודד השבוע יום הולדתו את העניין הזה שלכל יהודי יהיה לו כזית מצה שמורה בליל הסדר. ואני כהיענות מתוך ליבי לבקשתו, שבוע שעבר נתתי למי שהיה לפחות לבנות שלישיות של מצה שמורה, גם היום בעזרת השם אני אביא כמה שבעזרת השם מקווה שיהיה לכולם. למי שלא קיבלה שבוע שעבר. חוץ ממי שאחד שקיבלה, שאמרתי לה שתיתן זה לאבא שלה והתקבל עוד גם השבוע. עכשיו, השואל הרמח"ל, אם זה כל כך נפלא, איך עכשיו התחלתי לדבר בהתלהבות על מצה השמורה? כי אמרתי שזה מסמל את היצר רע, אבל זה לא רק מסמל, זה המצה, זה אלוקות ממש, זה לא רק סמל. אבל התניא ממש מסביר שאנחנו ממש מתאחדים עם הבורא על ידי קיום מצוותו. והמצווה הזו של כזית מצה בליל הסדר זה פעם בשנה. יש כל מיני מצוות, אבל הן לא מרגשות אותנו מצד הנדירות שלהן, וזה גם זה ראש השנה לאמונה, זה משהו מאוד מיוחד. אחד המבצעים הלא שגרתיים שהרבי אמר, לחלק לידידים, לחברים, לתלמידים, מצה שמורה. חבדניקים עושים, יש בפורים הולכים לקרוא מגילה ולחלק משלוחי מנות, בחנוכה הדלקה והסופגניות, בראש השנה שופר. באמת צריך לומר לקראת יום הולדת של הרבי, תודה לך רבי על כל השליחים שלך, זה באמת פלא. אני עושה את זה, אני מחלק בתור פרילנסר, אבל השליחים של הרבי, מתי שמסתדר לי אני שליח של הרבי. אני לא רוצה להמית בערך של הטוב שאני עושה, אבל אומר שדוד, מה זה שליחים? זה אנשים שהתמסרו לעניין של הרבי. איזו מתנה זו לעם ישראל, שיש אלפי שליחים שכל אחד יודע שהם מסורים לעניין. הסרטון הכי נפלא שראיתי בשנה האחרונה, בהקשר הזה שבראש השנה, איזה חבדניק בניו יורק פוגש איזשהו יהודי שעושה ג'וגינג באחד הפארקים בניו יורק. הוא כנראה מזהה שיהודי, או שהוא שאל אותו אם הוא יהודי. הוא אומר לו, כן, אני יהודי, אבל אני עכשיו בריצה. הוא אומר לו, אני רוצה לתקוע לך בשופר. הוא אומר לו, אני מאוד אשמח שתתקע לי, אבל הריצה היא עכשיו. אז הוא אומר, אז אני אתקע לך בריצה. ורואים סרטון שהחבר שלו צילם, החבר של אותו, זה אסור לצלם בחג, אבל של אותו רץ, ורואים בחור צעיר חבדניק חביב, כנראה בכושר טוב, רץ לידו ותוקע לו את כל התקיעות של ראש השנה. עכשיו תראו, יש סרט כזה, סיפור כזה, יכול להישמע גם מעיק, יכול גם להישמע להוציא מפינו דיבורים של הפך החיבה. נו, תנו לי מילים, רק איזה מילים יכולות להיות של הפך החיבה? אבל באמת, אבל תנו לי איזה מילים ציניות יכולות להיות בסיטואציה כזו. אנחנו נטרל אותם, אבל קודם כל, אבל איזה מילים מתאימות פה להגיד מבחינת ציני? מילה אחת, מילה. פייה. פייה, עוד מילה. נוג'ז, חופר. מה, דלו המילים? מעיק. אבל שם זה ממש מלא חן, ומי שעוד לא ראה את הסרטון הזה, לא מאוחר לבקש אותו. לחפש אותו ברשת, זה המילה חן, זה המילה שמתאימה. הרבי מאוד רצה את העניין הזה, אמר יש ברכה מיוחד, יש כוח מיוחד של כזית מצא שמורה בליל הסדר. טוב, נחזור לרמח"ל. אז אומר הרמח"ל, אם זה כל כך טוב, אז למה שלא כל השנה נאכל מצות? אם זה מבטל את היצר הרע. זה אומר שבאמת אנחנו זקוקים לו ליצר הרע. אנחנו זקוקים לאגו. יש סיפור חזלי שבתקופה מסוימת הצליחו לבטל את היצר של עבודה זרה. היום אין לנו מושג מה זה. אבל הייתה תקופה, בתקופת התנ"ך, בבית ראשון, שהתשוקה לעבודה זרה, לפולחן הזה, הייתה כל כך חזקה, עד כדי כך שגם אנשים רציניים מאוד לא עמדו בפניה. גם אנחנו אומרים את זה בליל הסדר, מתחילה היו אבותינו עובדי עבודה זרה. יש סיפור בתלמוד על רב אשי, כמדומני זה רב אשי, שיום אחד אומר לתלמידיו, הוא עושה להם פרומו מה ילמדו מחר. אז אומרים, מחר אנחנו נלמד על מנשה מלך ישראל, והוא אמר את זה בלשון זלזול. אני יודע איך להשתמש. הזלזול הכי יצירתי שהמורה שלי בתלמוד תורה, בתור ילד, שהוא סיפר לנו את זה, הוא אמר, שהוא אמר, מחר אנחנו נלמד על מנשקה. כאילו קרא לו בלשון, הוא אמר בלשון זלזול, זה היה לשמה בלשון חיבה, אבל בכל אופן, רב אשי דיבר בצורה שהיה נשמע כזלזול, שהוא יספר על מנשה מלך ישראל. בלילה הגיע אליו מנשה בחלום, ואמר לו, מה אתה מזלזל בי? אומר לו, תדע לך שאם אתה היית בתקופתי, לא רק שהיית הולך לפולחן של העבודה זרה, אלא היית קושר את הגלימה שלך גבוה, בשביל שלא תפריע לך בריצה לקראת הפולחן. אומר לו, זה כל כך היה חזק. כל כך היה. אני יכול להבין שהפולחן אותה את נתן תמורה, זה לא היה דברי שטות ואבל. ידעו למשוך כוחות, ידעו בפולחן הזה להגיע לדברים מדהימים, על כל הסוד של עם ישראל זה הנאמנות, זה הברית לבורא. גם כשהדברים הם מאוד מאוד כביכול נותנים איזושהי תמורה. ואז מסופר גם שמנשה שאל אותו, תגיד, ואם אתה כבר מזלזל בי, האם אתה יודע מאיכן בוצים את הלחם כשעושים ברכת המוציא בשבת? אז אמר לו רבה שלי, לא, אני לא יודע. אמר לו, אני אלמד אותך מהמקום שבו הלחם אפוי יותר. כי גם כשהלחם נאפה טוב, תסתכלו סביב סביב, תראו, יש את הנקודה שבו זה החל להיאפות. זה המקום שממנו בוצים את החלה. קריטי זה לא. הוא מציין את זה, זה כביכול זה המקום היותר מכובד שבחלה. זאת אומרת, המקום שהקדים להאפות, המקום שבו היא, החלה הגיעה לתחילת שלמותה מאותה נקודה. אבל טוב שציינת, זה קריטי זה לא. אז אמרו חז"ל, ובשלב מסוים, הצליחו לבטל את יצרה דעבודה זרה, ככה זה נאמר. אז עכשיו מה שאני ממשיך לספר, זה חז"ל מספרים לו, זה יותר כמו משל ציורי. אז אמרו, אם ככה, אם זה כל כך עובד העניין, אז בואו נבטל את יצרה דעריות, את אהבת הניוף, שזה גם מפריע לבן אדם להתקדמותו הרוחנית. והצליחו, ביטלו את זה. מספר את האגדה, זה מובא בחז"ל בגמרא, שבמשך שלושה ימים אי אפשר היה להשיג ביצה בכל ירושלים. עכשיו, כדאי להוסיף פה במאמר מוסגר, תרנגולת בלי זכר יכולה להטיל ביצים. אלא מה? מה החיסרון בביצים הללו? זה ביצה לא מופרד. זאת אומרת, אפרוח לא יהיה מקסימום חביתה. אז בהקשר הזה לא היה אפשר להשיג ביצים. כביכול אין קיום לעולם. התפללו וחזר היצר. זאת אומרת שהיצר הזה נדרש לקיומו של עולם. אין בו פגם מעצם מהותו. אז אם ככה, מה הפגם? שהוא לא במקום, במידה, בכל העניינים המתאימים סביב העניין הזה. אנחנו אגב לא יודעים אם זה באמת היה היסטורית ששלושה ימים שום תרנגול לא ניגש לתרנגולת. אבל את הרעיון הבנתם. כי בכל אין מה לבטל אותו, זה כוחו של, זה כוח הקיום. אז מה כן יש? להשתמש בו כראוי. בקדושה, בתארה, אדרבה, זה נחשב לדבר נעלה מאוד שהוא נעשה כראוי. הכי נעלה שיש בעבודת השם. אז אותו דבר אומר הרמח"ל, לבטל את היצר הרע אין לנו עניין. לבטל את האגו אין לנו עניין. יש לנו עניין להעמיד אותו במידתו. ללמוד את כוח הצמצום. ולכן חג הפסח, אחד הדברים שהוא עושה, אחד הדברים שמאוד קשים לאנשים בחג הפסח, גם לאנשים ששומרים עליו כקלה וחמורה, זה הצמצום הזה, הדברים שלהימנע מהם לאכול. במיוחד שאצל חסידים, נמנעים מלאכול כל מיני דברים, למרות שאין איתם שום בעיה הלכתית. איזשהו מנהג מימים עברו. על פי סוד, יש בזה סוד, על פי נגלה זה מטמיע, למה לא אוכלים קטניות, למה לא אוכלים כל מיני דברים אחרים. חבדניקים למשל, שהם מבחינתם לא אוכלים, רק שתדעו, רק בשביל להעלות חיוך, לא אוכלים, קודם כל שהמצה לא תיגע בשום תבשיל לך. אוכלים את זה, אוכלים את המצה בנפרד, מסלקים אותה מהשולחן, ואז מגישים את האוכל האחר. לא משתמשים בתבלינים, לא אוכלים עגבניות, תמרים, בלי לקלף אותם. כל מיני חומרות. עכשיו תראו, החומרות הללו, הן יכולות להיות גם מושא ללעג. פורה שאני אומר, לציניות. חבדניקים אוכלים גם רק מצה שהיא עבודת יד. לא נוגעים בכלל במצות מכונה אפילו שהן מהודרות. אני רוצה לומר לכם סוד שתמון בזה. הסוד של זה, זה כוח הצמצום. רבי נחן אומר, כמה שבן אדם יודע יותר לצמצם את עצמו, כל איפוק זה צמצום, כל הימנעות מדיבור שלילי זה צמצום. כל התאפקות מעניין מסוים שבא לי, המילה בא לי היא מאוד נפוצה היום בימינו, אולי אצל הילדים המילה הכי נפוצה. בא לי. יש לי בדרך כלל בדיחות קבועות, שאני אומר בא לי, מה השלב הבא בטקסט הקבוע? שזה גם מקום מאוד יפה באינדונזיה. אני בעד לצחוק מבדיחות קבועות. ובפסח, חוץ מאשר, באמת, תראו, חומרות, הרבי מלובביץ' היה קורא לזה עידורים. במובן הזה, לא להחליש בן אדם. צריך לדעת בן אדם שזוכה לא לאכול חמץ, ולאכול מצה גם כשהוא קנה בסופר מרובעת וכשרה, בוודאי שזה מצווה והכל נהדר. רק המנהגים של ה... מה שאני קוראים, מיני דורים, יש בזה כוח הצמצום. כוח הצמצום, על פי מה שהסביר הרמח"ל, על פי מה שרבי נחמן מדבר, הוא בונה את הכלים הרוחניים בנפש, לקבלת השפע. ובפסח, נבנים כלים רוחניים, שמלווים אותנו לכל השנה. אז כמה שבן אדם נענה לצמצומים הללו, כל אחד ביחסיות שלו. הצמצום הכי בסיסי זה עצם זה שאנחנו נענים ואוכלים מצה ולא לחם. יש הרבה אנשים שמספרים כמה זה קשה להם וכמה זה לא נוח להם. והרבה אנשים טובים ממלאים את התור במאפיות. במוצאי חג הפסח, הם מתגעגעים ללחם, זה לגיטימי, זה טוב. אבל תדעו את הסוד, הצמצום הזה, ההימנעות מהדברים שאנחנו כל כך בא לנו עליהם, ועיקר הצמצום, זה עצם זה שאנחנו לא אוכלים חמץ. ונמנעים מכל חמץ. הצמצום. הצמצום שבונה כלי. הצמצום שמאפשר את ההתרחבות האמיתית. אדרבה, אנחנו מדברים על חג שיציאה לחירות, מלמד רבי נחמן שעל ידי אותם צמצומים אנחנו זוכים לגלות כזה מרחב מדהים בתוכנו. זה בכלל החיים, כמה שנדע לצמצם את עצמנו מהבלי בחיי היום יום, ככה נפגוש יותר את המרחב הרוחני. עכשיו, האור שבליל הסדר אמרנו מקבלים אותו מתנת חינם, אפילו אם בן אדם לא עשה הכנות משמעותיות, אבל בעיקר שאין חמץ ואוכל מצה ומספר לילד שבתוכו סיפורי יציאת מצרים. ומקודם התחלתי את זה, אבל לא פיתחתי את הרעיון, שבאמת עיקר העניין בליל הסדר זה הגדת לבנך. אומרים שגם אבא... יש כאילו, תלמידי חכמים, קוראים להם בריסק, ככה זה בעולם הישיבות ידוע, קבוצה כזו שהם מאוד מאוד מאדרים במצוות, ככה עד כדי גם שזה סוג של חיוך כזה, זה ביטוי כזה, אומרים את זה בהגה אשכנזית, בריסקר, זה משהו משהו. אגב, מולם, גם החבדניקים הם הבריסקר זה משהו משהו, יש עליהם כל מיני... בדיחות כאילו על... לא נספר את הבדיחות. אני רק אומר שאצלהם אומרים שגם אבא שיש קשיי תקשורת עם הילדים שלו, הוא חייב לפני ליל הסדר להיות ממש לפייס אותם ולשקם את היחסים, כי אחרת הוא לא יוכל לקיים את המצווה דאורייתא והגדת לבנך. אם הבן כועס אליך והוא לא סופר אותך ולא בא לו עליך, והגדת לבנך. וכל אחד מאיתנו, יש בתוכו את הילד הקטן שאיבד אמון. הוא רוצה לשמוע מהבוגר שבתוכנו, או הלומד שבתוכנו, כפי שקורא לזה ימימה. הוא באמת הילד, הילדה, רוצה לשמוע את הסיפורים. על יציאת מצרים. מה היה שם? מה זה ההתרגשות הגדולה הזו שעם שלם מתכנס בלילה הזה לשבטיו ולמשפחותיו? או אפילו לבד ממש. זה ודאי לא מונע מלחגוג את ליל הסדר. אדם, לא משנה מכל מיני סיבות, שום דודה, שום גיסה, שום אח. לפעמים בן אדם אומר, אם זה לא התרחשות משפחתית, אז אין ליל הסדר. ואני רוצה לומר, כי אי אפשר לדעת למי השיעור הזה מגיע ברשת או מהיושבים, בוודאי לעשות ליל הסדר, גם אם זה גפילטה פיש מקופסה. מספיק שיהיה את השלוש מצות על השולחן, ובקבוק יין והגדה. תמיד אפשר למצוא חבר או שכן שגם לא עושה, לא מצא להיות מוזמן. כל אחד מבן אדם חושב שלהיות עורך סדר זה משהו מורכב. אומר, זה נפלא מאוד אם יש לאן ללכת. אבל תדעו לכם שאם אין, לפעמים זה מסר שזה הברכה עבורכם, להיות עורך הסדר. עורך את הסדר. אין שום מניעה שעורך הסדר תהיה עורך את הסדר. אבל אם עושים את זה לבד, אז בבית של הדודה היה אפשר לחפף ביין שיהיה מדרגה שנייה או שלישית. אבל אם זה סדר לבד, יש הוראה אחת שאסור לחפף בה. כשאתם באים לחנות, מחפשים יין אדום, יבש לארבע כוסות, ויש כמה קטגוריות מחירים, לקחת את הקטגוריה הגבוהה ביותר. ולא יהיה שום חסרון כיס. הקדוש ברוך הוא שרואה שאנחנו כל כך מתרגשים לליל הסדר. כי כל העניין של ארבע כוסות זה גם לתחושת החירות. זה ממש העניין. ארבע כוסות כנגד ארבע לשונות של גאולה. אז בעניין הזה לא לחפף. ואם אפשר להעביר לי דוח אחרי החג, למי שזה היה רלוונטי באיזה יין בחרתם. כי זה החירות. התפיסה המחשבתית אומרת שזה דווקא חייב להיות עם מישהו, עם איזו קבוצה גדולה. אם יש ברכה תהיה. אני אם לא, אתם אורחי הסדר. הגדה וגם כל התבשילים זה בונוס. על השולחן צריך שיהיה את המצה, מרור ויין והגדה. כל כך פשוט, כל כך פשוט. ואיזה אור, איזה שמחה יכול להיות בליל הסדר. אחד הדברים גם, כשאנחנו באים מול המפגשים שיש בליל הסדר. צד אחד דיברתי עכשיו על המקום שבן אדם עם עצמו, צד שני הזכרתי את העניין שבאים ונפגשים. לפעמים המפגשים הללו יכולים להיות טעונים. ובמקום שיתחיל סדר של יציאה לחירות, של חופש חדש, אצל ימים עליה השלום, היא אמרה, חירות אמיתית זה מרחב של תגובה. אני אסביר למה היא התכוונה. בעצם אני לא יודע למה היא התכוונה. כמו שתמיד בשורים אני יכול להסביר מה אני בוחר לפרש את זה. כשאנחנו פוגעים בנו, אז בדרך כלל אנחנו מגיבים מהמקום של הילד הקטן שבתוכן, שמגיב על הפגיעות, בהלבות, בתחייה חזרה. ויש... אז שם זה מיצר של תגובה, זה כמו מצרים, זה תגובה קבועה. ויש מרחב של תגובה, שזה לבחור מההכרה, שזה החירות איך להגיב. אם אני בוחר מאותו דפוס קבוע, אין שם חירות. וכביכול אני משועבד לתגובה, אני משועבד לדפוס שרשום בתוכי. וכשאני פועל מההכרה, בעצם החירות אומרת שאני... חלק מעניין החירות, או ננסח את זה ככה, להיות משועבד לסיפור שלי, זה שיעבוד. כמה בן אדם מרגיש שקורבן, ועשו לו, ולקחו לו, והנסיבות. לפנות להכרה ומשם להגיב, זה חירות, זה מרחב של תגובה. ולסיום, אני מקווה שזה יהיה לסיום, קראתי בשבת במקור ראשון, הרב חיים נבון כתב טיפים לרבנים שרוצים לתת דרשת שבת הגדול. עמוד נורא נחמד, כתב. בעיקר הוא דיבר על תמצות. בכל אופן, למה הזכרתי את זה? א', שתדעו שקראתי עיתון. ב', הסיומת נגע בי, אומר, לעולם אל תכריז לסיום, אתה לא מתכוון לסיים. אז לסיום, בחינת סיום של ימימה, רוצה להקל לכם משפט קצר שהיא אמרה, וזה כמין מתנה לליל הסדר. לפעמים אפשר לשנן את המשפט הזה בעל פה, ואני מניסיוני שאני הולך עם משפטים שלה, זה פותח לי. היא אמרה כך, ואהבת לרעך כמוך. זה לא היא, זה עוד קדמון יותר. אבל. ואהבת לרעך כמוך. לקבל את הנשמה ממול באהבה, לקבל עצמי כפי שאני, לראות את העיכוב כגוף זר המפריע, לראות את העיכוב כגוף זר המפריע לקיום המלא. בדרך כלל, בשביל לקבל את הזולת ממול, אנחנו אומרים שקודם כל זה לקבל את עצמנו. בסדר, אז פה הניסוח הוא שונה. תראו איזה מילים אלו, לקבל את הנשמה ממול באהבה. לקבל. את הנשמה ממול זה בעצם לראות לפנימיותו, כי בעצם מכלול האישיות מעלה בנו קושי, לקבל את הנשמה ממול באהבה. ומיד באותה נשימה, לקבל עצמי כפי שאני. זה בעצם ביכולת לקבל את הנשמה ממול באהבה. וזה בלי מילים. לקבל מישהו זה לא לספר לו על אהבה. זה תדר פנימי שאנחנו יכולים להכיל את הזולת, הוא חש את זה. לראות את העיכוב כגוף זר. מי שמכיר קצת משנתה של ימים, הפעם היא קוראת לזה עומס, פעם היא קוראת לזה מיותר. יכולה לסדר, קוראת לזה עיכוב. כך יפה. כל אותם תכונות או עניינים, דפוסים שאנחנו רוצים להשתחרר מהם, היום זה נקרא עיכוב. זה רק עיכוב. במהות שלי אני, זה לא המהות שלי. לראות את העיכוב כגוף זר. המפריע לקיום המלא, ויש פה גם משהו מעודד, כי אין פה שום שיעורי בית שצריך להילחם עם משהו, רק אמר לראות אותו כגוף זר, זה הכל. לא צריך לעשות משהו, אין פה עוד המשך. אם עוד תרצו, אולי בפעם הבאה שנפגש, נאמר עוד, נשפט על לראות את העיכוב כגוף זר, זה בעצם, זה לשנות את התפיסה עוד אותיו. יש את הקיום המלא, לראות את העיכוב. תודה להיותכם. תודה על הפנים המהירות, תודה על הלב הפתוח, תודה שבאתם לשבת בצוותא להתכונן לחג הפסח. אני מאחל לכולם חג כשר ושמח. כל מי שלא קיבל או קיבלה, שבוע שעבר חילקתי מצות, אני בעזרת השם ייתן עכשיו, וגם אם יהיה חסר, יש לי באוטו עוד מעט. היו ברוכים ושמחים, ניפגש בעזרת השם ביום ראשון שלאחר חג הפסח.